הבאים לברוכים השבים וברוכים הבאים לשיעור א'. טוב, אני מקווה שבאמת השיעורים יתנהלו כסדרם בלי ביטולים. גם השיעור הזה זה ככה היה, איכשהו הצלחתי להשחיל אותו אתמול. שיעור בהלכה לא יהיה היום, בסדר, בעזרת השם משבוע הבא. אני מקווה שנחזור לסדר. טוב, פרשת שופטים פותחת בהרבה דמויות מרכזיות שמתוות דרך לעם ישראל. הדמות הראשונה זה השופטים והשוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אומר רש"י, מה תפקיד השופטים? דיינים הפוסקים את הדין. והשוטרים, מה התפקיד שלהם? זה הרודים בעם. נכון, אלה שהם מוצאים את הדין אל הפועל. אז אלה שתי הדמויות הראשונות שאנחנו נתקלים בהן. בהמשך הפרשה, יש לנו כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. ובתה אל הכהנים הלווים ואל השופט, שיהיה בימים ההם ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר השם ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, על פי התורה אשר ירוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה לו תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה ההבדל בין הקבוצה הזאת לקבוצה הראשונה? למה אני צריך אותם? ובתה אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. היה כבר, יש שופטים ושוטרים בכל שער, יש שופט ושוטר. למה אני צריך אותם? אז אומר הספורנו, אף על פי שמניתם השופטים בכל עיר ועיר, כדי שכל בית דין ישפוט את עירו, הנה בהיוולד ספק, איך היה מפי השמועה, לא ישפטו בית דין של אותה עיר, כפי מחשבתם, אבל יהיה פסק דין כפי מחשבת רוב נעדי רוב, בתי דין הגדול, וכן כשלא ירבו אלו על אלו. זאת אומרת, למה אני צריך את הסנדרין? הקבוצה השנייה זה הסנדרין, נכון? שנמצאת בבית המקדש. למה אני צריך אותם? כשנתקלנו בבעיה, השופטים והשוטרים נתקלו בבעיה אצלם, הם לא יודעים עכשיו לפתור את הבעיה, יש מחלוקות בין העיר הזאת לעיר הזאת, אז אנחנו הולכים לסנדרין, לבית דין הגדול, שם אנחנו בעצם פותרים את הבעיה. בדרך כלל אוהבים לקחת את לא תסור מן הדברים אשר יגידו לך ימין ושמאל. על מי אוהבים לקחת את זה? על כל תלמיד חכם, נכון? הגענו לישיבת ברכת יוסף. מה שהרב אליקים אומר? אתה עושה. לא סוטה לא ימינה ולא שמאלה. זה לא מה שכתוב פה. השופטים והשוטרים בכל הערים, לא שאני אומר שצריך לסטות ימינה ושמאלה, כן? אבל זה לא הכוונה, הכוונה זה על סנדרין. על סנדרין יש את הדין המיוחד שלא סוטים ימין ושמאל. סתם ככה אדם הולך לשאול רב. לא מצא חן בעיניו התשובה. יכול ללכת לשאול רב אחר? לא. יכול לבקש רשות ללכת לשאול רב אחר? כן. לך תבקש רשות, לך תשאול רב אחר. אתה לא חייב איזה, להגיד שזה אידיאלי? זה לא אידיאלי, כי אנחנו נבחנים כשזה לא מתאים לנו מה שהרב אומר.
גם אם זה מישהו עשה לו רב?
מה?
גם אם זה הרב שהוא עשה לעצמו
רב? כן, רק אם זה קורה, זה לא עשה לו רב. זה עשה לו רב, זה עשה לו רב. זה גם כשזה לא נעים, אנחנו עושים. אבל הדין הזה של לא לסטות ימין ושמאל, זה דין מיוחד לסנדרין. וזה מאוד, מאוד מובן, היסוד הזה, הרמב"ן אומר, מה זה לא לסטות ימין ושמאל? אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, איפה נשמע כדבר הזה? אומרים לך על שמאל שהוא ימין ושמאל וימין שהוא שמאל, אז אתה עושה מה שהם אומרים. אומר הרמב"ן, מקור הארבע, והצורך במצווה הזאת גדול מאוד, כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים. והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם, במקום אשר יבחר, בכל מה שאמרו לנו בפירוש התורה. בין שקיבלו בפירושו, עד מפי עד, ומשה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא או כוונתה. כי על הדעת שלהם הוא נותן, הוא נותן להם התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו, ולא יעזוב את חסידיו. לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. אז כאן מפורש אומר הרמב"ן, כי רוח השם על משרתי מקדשו, אז ודאי שהימין ושמאל, זה דווקא על סנהדרין, דווקא על מי שיושב בבית המקדש, ששם יש השראת שכינה מיוחדת, וזה באמת מובן למה שם אסור לסטות ימין ושמאל, כי אז את באמת התורה תהפוך להיות שתי תורות. אז זה לזאת הדמות השנייה שאנחנו נפגשים, ואז מגיעה לנו דמות שלישית, שהיא בעלת סמכות. מי זאת הדמות הזאת? זה המלך. כי תבוא אל הארץ, דרך אגב, בדמויות הראשונות, התורה נותנת את הטעם, נכון? למה שופטים ושוטרים שפטו את העם משפט צדק? למה ובטא לכהנים וללוויים? כי יפלא ממך. בסדר? זה התורה נותנת את הסיבה. מה קורה במלך? מלך, קודם כל, הפתיחה של מצוות מינוי מלך היא מוזרה מאוד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה ואמרת, שימה עליי מלך. ככל הגויים אשר סביבותיי, זה נראה בדיעבד, נכון? זה לא לכתחילה. זה אם אתה רוצה תשים, אני לא מצווה אותך לשים. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מה התפקיד של המלך? למה אני צריך מלך? אין לי שופט, אין לי שוטר, אין לי סנהדרין. מה הסיבה שצריך מלך? התורה לא אומרת לנו מה הסיבה שצריך מלך, זה רק מחזק את הדעה שבאמת מלך זה מציאות בדיעבדית. היא לא מציאות של כתחילה. מה שהתורה כן אומרת, היא נותנת כל מיני ציוויים למלך עצמו. היא נותנת ציווי למלך, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, אז הוא כותב את ספר התורה, שהוא יהיה מאוד מאוד מחובר לתורה, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למה ללמד להירא את השם אלוקיו. לשמור את כל דברי התורה הזאת, לא כתוב למען ילמד ללמד את עם ישראל. למען הוא ילמד, כדי שמה לא יקרה לו? כדי שהוא לא יסטה מן הדרך. לבלתי רום לבבו מאחר, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, גם פה כתוב לנו ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל. אז כדי לחזק את הדעה הזאת, שבאמת מלך זה מציאות בדיעבדית, הפעם הראשונה שעם ישראל מצטווה למלך זה בימי שמואל, לא שהוא מצטווה למנות מלך, אלא שהוא מבקש מלך. וגם שם, ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בני הבכור יואל ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצה ויקחו שוחד ויתו משפט ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך אתה שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים ואז וירא הדבר בעיני שמואל והקדוש ברוך הוא מרגיע אותו ואומר לו ויאמר השם אל שמואל שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו אם לא חלם. אז הנה לנו ראיה שמתי מבקשים מלך? כשמועסים את השם. כשמועסים את השם רוצים מלך. אלא שהדבר הזה לא מסתדר לנו. למה זה לא מסתדר? האור חיים הקדוש אומר, בצמצא שהשם הקפיד על ישראל, כששאלו בימי שמואל לתת להם מלך. והעניין קשה. למה יקפיד השם עליהם ולא... לו יש שכוונת השם בפסוק, בפסוק זה, לרשות ולא למצווה, סוף סוף הרשות נתונה. תכלס, אפשר למנות מלך? אפשר למנות מלך, יותר מזה. בגמרא בסנהדרין יש מחלוקת. כן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהחית זרו של המלך, ולבנות להם בית הבחירה. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו, אלא כנגד תרומתן. כמו מי נפסק? כמו רבי יהודה, לא כמו רבי נהוראי. מאיפה אנחנו, ויותר מזה, הגמרא בהמשך, שיטת רבי אליעזר, זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר, תנה לנו מלך לשופטנו, אבל ימי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו. זאת אומרת, יש בקשה למינוי מלך, שהיא בקשה לגיטימית ואפילו מצווה, וכך פוסק הרמב"ם למעשה, שלוש מצוות נצטוו ישראל, פשט כניסתן, והמצווה הראשונה, זה מלך שמצוות מינוי מלך קודמת למלחמת עמלק, ומלחמת עמלק קודמת לבניין בית המקדש, אבל המצווה הראשונה זה מצוות מינוי מלך. מה? גם בתורה זה מנוסח ככל הגויים. נכון. מה זה? שהיא מנוסחת ואף על פי כן אנחנו עם שער רמב״ם לוקח את המצווה הזאת בתורה והופך אותה לכתחילה, נכון? אז עכשיו אם אנחנו רואים, אני עכשיו חוזר לשאלה הראשונה שבה פתחנו, אם אנחנו יש לנו שופטים, יש לנו שוטרים, יש לנו סנהדרין לבית המקדש, לשם מה אנחנו זקוקים למלך? אז תגידו, לא תמיד יש בית מקדש, לא תמיד יש סנהדרין. אז קודם כל, אפשר למנות בית דין גדול. לאו דווקא צריך בית מקדש. אפשר למנות בית דין גדול, לא תמיד זה מסתייע. אבל אפשר למנות, בגלות אי אפשר, בארץ ישראל אפשר, אבל גם אם לא, עדיין יש לנו שופטים ושוטרים שיתוו את הדרך, לפני העם. אז מה תפקידו של המלך בכל הסיפור הזה, כשזה הופך להיות, כשאנחנו כן מגדירים את זה מצווה. אז בואו ננסה, תמיד בפרשת שופטים, שהרבה פעמים זה תחילת זמן, אז אני מנסה לתת כלי חשוב לצמיחה בעולם הישיבה. אני לא זוכר מה היה השנה שעברה, אבל ננסה לחבר את זה גם לאלול קצת, לראש השנה שאנחנו מתקרבים. לחלק הזה של השיעור קראתי עם כבנים, עם כעבדים. מה שאנחנו אומרים בתפילה, בראש השנה, היום הרת עולם, היום ימין במשפט, כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. זאת אומרת, יש לנו ביחס שלנו, לריבונו של עולם, יש יחס של בנים, ויש יחס של עבדים. מה ההבדל בין עבד לבין בן? עבד, איך בא לידי ביטוי עבד? מה מיוחד בעבד? עבד, מה שמיוחד בו, בדרך כלל זה הנושא של, הוא משועבד ל, נכון, יש לו מסגרת, שממנה הוא לא יכול לצאת, יש לו גבולות מאוד מאוד ברורים, ואת הגבולות האלה אסור לו לעבור. זה עבד. מה זה בן? בן זה סיפור אחר. בן זה משהו שאנחנו, יש לנו גבולות, גם כבנים יש גבולות. אבל בן זה איזה יחס הרבה יותר קרוב, שאנחנו מרשים לעצמנו יותר. בואו ניקח דוגמה. תלמיד ורב, בן ורב, בן שאבא שלו רב. היחס אותו דבר? התלמיד בדרך כלל הרבה יותר נזהר, הרבה יותר מכבד. נכון, התלמיד, הבן, פורץ גבולות קצת פה ושם, יודע לבעוט קצת פה ושם, אבל יש איזה משהו שהבן מקבל, משהו שהתלמיד לא מקבל. אז על הדבר הזה ננסה לעמוד, ונראה שהשופטים והשוטרים, מה שהם באים ליצור, הם באים ליצור מסגרת מאוד ברורה. הם באים ליצור גבולות מאוד מאוד ברורים בעבודה שלנו מול ריבונו של עולם. תראו, דוד המלך בתהילים, שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. שימו לב שהמושגים האלה, לא גבה ליבי, זה מושג שמאיפה הוא נלקח מהפרשה שלנו? מהמלך, נכון? לבלתי רום, לבלתי רום לבבו. הבאתי את זה פה. לא, בהמשך אולי. מקור חמש, כן, סליחה. לבלתי רום לבבו. אז זה, בתהילים יש לנו גבה ליבי ולא רמו עיניי, זה רמו ליבי פה אצלנו בפרשה, ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל על השם מעתה ועד עולם. כי מדומני שזה הפרק הכי קצר בתהילים, נכון? ללא, עלינו, נכון. טוב, אז אומר המלבים, בואו רגע ללמד את הפרק הזה. מבאר איך סומך בכל ענייניו על השם. השם לא גבה ליבי, גבות הלב מציין שעובר הגבול בחפצו ותשוקותיו. זאת אומרת, לאדם יש, מגיע עם הרבה תשוקות, הרבה חפץ לב, אם הדבר הזה, אם אין לו גבולות, מה יקרה? זה יפרוץ קדימה, ומה יקרה בדרך? זה יתווה, זה יהיה מעוות. נכון, זה יחרוג מהגבולות המותרים. בין בכמות, בין באיכות. למשל, מי שחפץ להיות כאחד ממלאכי מרום, עובר גבול התשוקה באיכות. מי שחפץ שיהיה לו גבורה מופלגת יותר מן הגבול, עובר גבול התשוקה בכמות. ולא רמו עיניי, עיניי מציין העובר הגבול בשכל היוני. אם יחשוב שהשגתו היא בלתי מוגבלת, ושופט בשכלו בעניינים אלוקיים, שמלמעלה משכל האדם, ואז הוא עובר לפסוק הבא, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, אם לא רוצה לומר, שנדמה בכל ענייניו, כגמול מחלב, שכמו שהגמול משים כל ביטחונו, על אמו, אנחנו היום גמול, מה זה גמול? אחד ש... שכבר לא אוכל חלב, כמו שכתוב על שמואל. פה דוד המלך בגמול, כוונה לאחד שיונק. שהיא תחלקלו ותענגהו. כן שיוויתי נפשי כגמול עלי אמו, שבטחתי רק על השם הכונן דעת בעניינים העיוניים, והמנהלני בעניינים המעשיים. וכמו שהגמול אינו סומך על עצמו, מאומה ויודע, כי קצר כוחו מעשו דבר, כן כגמול נפשי, שמדעתי שאני בפני עצמי רפי ידיים, וחסר כוח. ואז יחל ישראל על השם, שהוא המורה ומנהיג אותם, כאמת ילדיה. ולא כגמול שלא מצפה לאמו, רק בקטנותו, כי ישראל יחלו לו, ומעתה ועד עולם. זאת אומרת, אנחנו בראש ובראשונה, לפני שאנחנו מתחילים עם שאיפות גדולות ועם רצונות גדולים, מה אנחנו קודם כל צריכים? קודם כל אנחנו צריכים את הגבולות. אם אדם יבוא בלי גבולות, אז הכל יתפרק אצלו. כשאנחנו יוצאים מישיבה תיכונית לישיבה גבוהה, מה אחד ההבדלים המשמעותיים? בישיבה תיכונית, כשאתה מפר את הסדר בהתחלה, מה בדרך כלל עושה הראש ישיבה? בהתחלה הם הכי תקיפים, לא? נכון או שאני טועה? למה הכי תקיפים? שתדע מה הגבולות. נכון, בישיבה גבוהה מה קורה בדרך כלל? הפוך. מה בראש ובראשונה עושים? באלול מעלימים עין. בסדר, בחור עכשיו הגיע משיעור א', יום שלם ללמוד, מהבוקר עד הלילה, לא מתאים לו עכשיו סדר ערב, הולך, אני יודע מה, פיצה ניסימי, פיצה זה, בסדר, זה לא בא טוב בעין, אבל מעלימים עין, אף אחד לא עכשיו יעשה לו זה, בסדר, הוא מתאקלם, בשלב ההתאקלמות שלו. אנחנו מאוד מאוד נוטים לגבולות, קצת להתשתש, לא קם לתפילה, רק בשיעור א' לא קמים, אחרי זה כבר בשקרה, כבר קמים, שיעור א', עדיין ממשיכים לפעמים קצת עם העניינים, אבל נזכר, אני חושב שאני יודע מה העברתי בשנה שעברה, תמיד שאני מדבר על התפילה אני נזכר בה, שנה שעברה העברתי, ויש לנו בפרשה כי תצא למלחמה, לא כי תצא, כתוב שמה, יש מלחמה בסוף הפרשה, כי תבוא מלחמה בארצכם, אז כל הירא ורח הלבב, אז למה הם חוזרים? כדי לא להשפיע, לא להשפיע על העם, לא להחליש אותו. זה מה שזה, אנחנו לא, כל אחד שלומד פה בישיבה, שלא יחשוב שהוא לבד פה בישיבה. בחור משיעור ג', שנשאר לישון בשעה 7 ויש אצלו בחדר מישהו משיעור א', זה קורה? ג' א', שידע שהאבון שלו כפול ומכופל. זה גם הוא לא קם, וגם הוא נותן לגיטימציה לשיעור א' להגיד, נו, אם הישיב בבוחר לא קם, אז מי אני שאני אקום? אז לדעת שכשאנחנו עושים דברים ויש בזה השפעה, השלכות ציבוריות, הדבר הזה הוא גם מסוכן מאוד. אפשר להגיד את זה פה, אבל זה אני תמיד מוכיח את מי שלא צריך להוכיח. לפי מבריחים, אז חושבים שבית מדרש זה מעון. נכון, מביאים את הצוציק שלהם. עכשיו, יש פה חדר שיעורים, יש לך בלי עין הרע. בתוך הבית מדרש, חושב שזה רבי יוחנן. רבי יוחנן זה היה? שאמא שלו הביאה? רבי יהושע בן חנניה. כנראה שרבי יהושע בן חנניה או שעליהם מוצץ טוב, או שהוא שתק. רעש הוא לא עשה שם. אבל הוא מתחיל עם הקולות שלו. הדבר הזה מסיח את הדעת. בטח כשמגיע איזה עכשיו איזה מישהו שאוהב תינוקות, מתחיל להוציא אותו מעגלה ולהקפיץ אותו באמצע בית מדרש, אז כל השולחנות מסביב צריכים לחזות בתופעה שתינוק אף בבית מדרש באמצע סדר בוקר. מה אתה מביא אותו? אין מעון? שב חדר שיעורים, תקרא לחברות אליך הביתה. מה אתה משגע בית מדרש שלם עכשיו עם הצוציקים שלך? חוץ מזה, מה אתה מלביש אבונות על התינוק הזה כבר בגיל כזה? בית, זה גם עובר עליך. אז עוד יותר גרוע, הביטול תורה דה רבים זה באמת חמור. אז תזכרו את זה כשתהיו אברכים. אברכים אני עוד... אמרתי להם את זה פעם, לא שזה עזר לי יותר מדי. אבל מה, להוכיח אותם בפרצוף זה לא נעים. אז תזכרו את זה כשאתם תהיו אברכים, למצוא פינה יותר שקטה. אלא אם כן, התינוק הוא באמת בובה. יש כמה תינוקות כאלה. מביאים אותם, שמים אותם, לא נודע כי בא על קרבו. טוב, בכל אופן, הדבר הראשון זה הצוות, זה הצוות גבולות. אז גם בחור שהגיע עכשיו, וגם בתוך ישיבה יש כמובן את הגבולות שהתורה נותנת לנו. גבולות, מסגרת, מסגרת של קיום תורה ומצוות. יש את הגבולות שישיבה נותנת. מה רוצים מאיתנו? מה רוצים מאיתנו סדר בוקר? מה רוצים מאיתנו סדר צהריים? מסגרת. מתי מתחיל סדר בוקר? מתי מסתיים סדר בוקר? מתי מתחיל סדר ערב? מתי הוא מסתיים? מה לומדים בכל סדר? יש סדר ערב בבוקסות, לפעמים אתה רואה מלא ספרי אחרונים. מלא ספרי אחרונים. תירגעו עם הספרי אחרונים. אתם מכירים את רב אברום? אמרתי כבר? יזהרו מבני עניים שמים צדי תורה, כי יהיה להם כסף לקנות אחרונים. זה רב אברום. אבל אני לא נגד אחרונים. אבל צריך לדעת למה יש סדר. שלושה סדרים גמורה. זה לא סדר ערב, עכשיו הפך להיות סדר אמונה. כמה סדר אמונה צריך להשקיע? כמה לומדים אמונה ביום? יש לכם פה בלי עין הרע, שלושה שיעורים. שיעורי, בסדר, אפשר מוסר, אמונה, מה עוד? יש פה תוכנית אמונה. נכון, יש פה כמה הוא מקצה הרב עידני? 25 דקות ביום? לימוד פרטי. חברותות, ושיעור איתו יש גם כל יום? חמישי סיכום. חצי שעה אמונה. חמישי. אז יש לנו חצי שעה אמונה. אתה רוצה להוסיף עוד קצת בשלוש וחצי שעה קשה. אור הרבה ישיבות עושים מנחה בשלוש ורבע. כדי לתקוע את השיעור חייבים לקום. רק לא שזה מועיל יותר מדי. נכון, מה, יש מניינים אחרים, מה? אתה לומד במרכז, מה, אתה מאיים עליי מה? שלוש ורבע שלך, אני לא יודע מתי זה במרכז. שלוש ורבע?
יש סנה כזה.
לפני אורך הצהריים. יש לך מניינים בישיבה? טוב.
להם יש
גם עניין ב-8:30. מה, שחרית? 8:30? רשמי? טוב. אז פה מנחה זה נוח. פה מנחה זה נוח, עושים לך זה, לא... אז זה אחריות. אתה יודעים מה ניסו לעשות פה פעם בסדרי להרים אנשים בסדר צהריים? ניסו לעשות פה פריסה. אבטיחים, רוגלחים, כל מיני דברים טובים היה פה. גם לא הועיל, אבל בסדר, להתאמץ. יש מסגרת. הדבר בראש ובראשונה, אדם שרוצה להצליח בעולם של ישיבה, לפני שהוא מציב שאיפות, הוא חייב להיות קשוב למסגרת, לגדרות. לא לפרוץ את הגדרות. אחרי זה מה עוזר לבן אדם? הוא שואף. שואף להיות גדול בתורה. אבל מה קורה? הסדר לא מגיע בזמן. שבת הוא לא נמצא. הוא לא פה, הוא לא שם. נו, אז איך תוציא את השאיפה אל הפועל? פה אני מגיע לתפקיד של... התפקיד של המלך. לפני זה יש ב... טוב, בוא נדלג רגע על עדר היקר. יש במקור 14, ואתה ישראל. שמע אל החוקים ואל המשפטים. אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ. אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק כמה חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כמה פסוקים אחרי זה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. אז אומר רש"י, שימו לב, פן תשכח את הדברים. תסבירו רגע בפשט, מה זה בלי רש"י? מי שעשה שניים אחד ואחד תרגום זוכר את רש"י. מי שלא עשה לא זוכר. בלי רש"י, מה המשמעות? שם אל חפן תשכח את הדברים, מה המשמעות? שאנחנו לא מקיימים תורה ומצוות, נכון? תראו רש"י, אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על המיטתם, תחשבו חכמים ונבונים. ואם תעבדו אותם, מתוך שכחה תחשבו שוטים. האם לא מקיימים תורה ומצוות? מקיימים תורה ומצוות, אבל איך מקיימים אותם? בערך. לא זוכר בדיוק, ככה או ככה. בסדר, בוא נעשה את זה בערך. אומר לך, אומר את התורה, תדע לך, זה על קוצו של יהוד הדבר הזה. אם אתה תקיים את זה כמו שצריך, אתה תהיה חכם ונבון בין העמים. אבל אם אתה לא תקיים כמו שצריך, אתה תהיה על הפנים. אנשים לא הבינו מה אתה רוצה. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי יש לנו היום, בכל ציבור, בציבור החרדי, בציבור הדתי-לאומי, אנחנו רואים הרבה הרבה פריצות גדר, בקיום מצוות, שהן לא בדיוק, לפי השולחן ערוך. חריגות קצת, קצת לשם, קצת לכאן, קצת מתנתקים ממסורת, כל מיני דברים, תופעות כאלה של... של אני מכירים, אמרתי כבר כמה פעמים, זה נקרא דתי על הרצף, מכירים את המושג הזה? אני קורא לזה חילוני על הרצף. למה קוראים לזה דתי על הרצף? למה לקרוא לזה דתי? הוא חילוני שמקיים עוד קצת מצוות. למה דתי? למה לקרוא למישהו שלא מקיים את כל המצוות דתי? בגלל שהוא מקיים כמה מצוות הופך להיות דתי? שומר תורה מצוות, זה אדם דתי? שהוא מקיים את כל המצוות. אז מה זה דתי על הרצף? זה דתי, אחד שיש לו כיפה על הראש, או שאולי הרצף שלו זה שאין לו כיפה על הראש. נכון? אני לא יודע מה יש לו שם, מה אין לו שם, אבל הוא על הרצף. יש דברים שהוא עושה, יש דברים שהוא לא עושה, הוא לא עושה, זה כבר, אפילו אנחנו רואים תנועה של חזרה בתשובה, בעיקר לא לציבור הדתי-לאומי, אני לא אומר שאין, אבל לציבור החרדי, אני כרגע לא אומר שזה, יש בציבור הדתי-לאומי, הם ציבורים מאוד מאוד שמרנים. אבל איך זה נתפס? ציבור הדתי-לאומי, איך הוא נתפס בקרב הציבור החילוני? מלבד זה שהם מתגייסים, הם עושים את הנפש למען עם ישראל, מלבד הדבר הזה, איך הוא נתפס? הוא נתפס כציבור מאוד מאוד פרווה, ואם אתה לא פרווה, אז אתה כבר, זה לא הציבור הדתי-לאומי שהיה פה, במדינה. זה לא מה שגדלנו עליו. זה חרדים לכל דבר ועניין. חול סמוטריץ' הוא לא דתי-לאומי בכלל. הוא לא מייצג. נכון, זה מה שאומרים היום. הוא לא מייצג את הציבור הדתי-לאומי. נכון? חרדלניק. נכון, אז מה זה נהיה הרדלניק? פתאום נהיה ציבור חדש, חרדי, חרדי לאומי. מה, כל המשל לא עונה להגדרה חרדי לאומי? אז מה הוא? אז הוא דתי כזה שמקיים חלק מהמצוות. ואז על זה אומרת התורה, אתה לא יכול לקיים חלק מהמצוות. זה הופך אותנו לקבץ' הדבר הזה. החובה הראשונה זה לשמור למסגרת, לשמור למחויבות על הדברים האלה. על גבי הדבר הזה מגיע לנו עכשיו התפקיד של המלך. שהתורה לא אומרת לנו מה התפקיד שלו, לא סתם. והתורה לא סתם אומרת את זה בלשון שאנחנו נבקש מלך. כי הדבר הזה צריך התעוררות מלמטה. אני אסביר למה. אחד מהדברים, שמה מיוחד במלך? הרב ליאקים אוהב להגיד את זה הרבה. מה מיוחד במלך? או, מלך פורץ לו גדר. נכון, מה המלך יכול לעשות? אם אנחנו מדברים על שמירת גדרות, בא המלך ומה עושה? פורץ את הגדר. המקור לזה זה ספרי. בסדר? זה ספרי לפי שמצינו, ששווה אדיות למלך בדברי תורה, ישפה לו בדברים אחרים, תלמוד לומר לשמור את כל דברי התורה הזאת. לדברי תורה שווה, שווה לו, ואין שווה לו לדברים אחרים. מכאן אמרו, מלך פורץ לעשות לו דרך ואין נמחים בידו. להרחיב לו סטטריות ואין נמחים בידו. זאת אומרת, מלך הוא מרחיב. וכאן אני מגיע לנקודה השנייה. מלך, תפקידו של המלך זה לרומם טעם לשאיפות גדולות. אבל על גבי מה הוא מגיע? הוא מגיע רק על גבי שופטים ושוטרים. זה שלב ב', זה לא קורה מיידי. לקח זמן עד שעם ישראל ביקש מלך. הקעס של שמואל על זה שהם ביקשו מלך, כי מה הם ביקשו? תסתכלו רגע במקור 6, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו למלך, לשופטנו ככל הגויים. לא כתוב שהמלך שופט את העם. אבל מה הם מבקשים? לא רק לשופטנו, אלא מה? ככל הגויים אנחנו רוצים מלך שיפרוץ לנו את המסגרת. שמערכת המשפט שלו תהיה ככל הגויים. לא כמו משפט יהודי. תקשו עליי, הרי גם בהמשך כתוב. לא מוצא את זה עכשיו. קיצור, יש קושיה על מה שאני אומר. אבל אני חושב שבפשט, בפשט באמת זה היה הבעיה בבקשה שלהם. מה כתוב? לא, בבקשה שלהם. נכון, אבל בתורה לא כתוב לשופטנו ככל הגויים. נכון? לא שופטנו. כן, אין שם שופטנו, נכון, זה ההבדל. שהמלך גם אצל הגויים, זה כדי להציב יעד, שאיפות, לרומם את הרוח, אבל לא לשופטנו ככל הגויים. וזה כשעם ישראל, והנה חינמי, אפשר להסביר את הפשט בתורה, שבאמת אנחנו רוצים מלך ככל הגויים, כי הוא באמת מרים את השאיפות. אנחנו רוצים מישהו גבוה, שנוכל ללכת אחריו. אבל לא לשופטנו ככל הגויים. כי זה להמיר את המלך, גם בגבולות, שאנחנו רוצים לפרוץ את הגבולות. ותראו במהלך האידאות, אז הרב כותב על, על התקופה של ימי שלמה המלך, מקור 21, לעד לא ישכח מזיכרונה, אותו טור זהב של פריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, באדר תפארת, כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבאת עושר האידאה האלוקית והלאומית המשולבת זו בזו בהתאמה הרמונית, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית היו משולבים בהרמוניה. היום אתה מנסה לשלב את האידאה האלוקית עם האידאה הלאומית, מה הם מיד צועקים? אתה מנסה לעשות רפורמה משפטית, שתתים טיפה, לא, אפילו לא קשורה לחוקי תורה, מישהו מעיז לומר שאנחנו רוצים פה מדינה שתתבסס על פי מדינת הלכה, רק מעיז לצייץ, ציוץ כזה, קוברים אותו חי, נכון? במקרה הוא פלט את זה במרכז באיזה אירוע, כבר כל החדשות רועשות וגועשות על האירוע הטרגי הזה. בתקופת שלמה, זה מה שהיה. זה היה המצב האידיאלי. האידאה הלאומית והאידאה הלאוקית. מי מביא אותנו לאידאה הלאוקית כזו? זה תפקידו של המלך. לקחת את הטעם הזה ולרומם אותו למקום כזה. עד כדי כך, אני נזהר ואומר, נפרצה הגדר בימי שלמה, מה קרה בשבעת ימי המשתה של השראת שכינה בישראל של בית המקדש? לא צמו מתי? יום כיפר. לא צמו ביום כיפר, גמרא במועד קטן. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים. זה רק מבטא מה זה מלכות. אז תגידו, אבל אמרת לפני רגע שמלכות לא באה לבטל את הגדרות. נכון, עשו פה גזרה שווה. קל וחומר, סידרו את זה הלכתית. אבל המלך, יש לו יכולת לסדר את הדברים הלכתית. תראו עד איפה הגיעו. לא היה עוד מאורע כזה, שלא צמו ביום כיפר בגלל חוץ מחולי. חוץ מחולי שיש בו סכנה. שזה, היו מצבים בעם ישראל שהיה מגפת החולרה, מגפת הקופו, השם, שנתנו הוראה לא לצום. אבל בשביל שמחה, יש דעה בגמרא שהם לא שמו לב. לרוב שמחה, לא שמו לב שהגיע יום כיפר. אבל לרוב הראשונים לא הולכים בדעה הזאת. זה גם הפשט בגמורה, שכן היה לימוד מיוחד. וכך מסביר הרב באורות ישראל, אין המדינה עושר העליון של האדם, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. זה מדינות העולם, חברת אחריות, שנשארו המוני האידאות שאין נטר את החיים של אנושיות מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם וכו'. מה הנוסח של הרב אליקים ביסוד? מפה הוא לקח את זה, נכון? זה היה המקור, לא? יסוד כיסא השם, הרב זצל. אז אני רגע רוצה לחבר את זה שוב לעולם הישיבה. כשהרב מתכוון מדינת ישראל, מתכוון בפנימיות, ודאי שאנחנו לא נמצאים במצב הזה היום, כן? יש לנו עוד דרך ארוכה בלחבר את מה שהרב אמר, אידאה אלוקית עם האידאה הלאומית. עוד דרך ארוכה, ואם הרב זצל היה כאן, כנראה שכמה דברים היו נראים אחרת, ולא היו נראים כמו שהם נראים היום. בכל אופן, כשאנחנו מגיעים לישיבה, אנחנו צריכים שני דברים. אנחנו צריכים להיות אנשים עם גבולות, אנשים שמחויבים למסגרת, אנשים שמכבדים את המסגרת, ואנשים שבתוך המסגרת שואפים לגדול. אי אפשר, כל אדם צריך שיהיה לו, שופט ושוטר, תיתן לך בכל שעריך. מה זה השערים? שערים זה הפתחים. תשים אותם בשערים. לפני שאתה צריך להתברר, תשאל את עצמך באמת. אני צריך את העברור הזה. צריך את העברור או לא צריך את העברור? בן שלי התקשר. התחיל שיעור א', רמת גן. התקשר אליי ביום הראשון, אבא. לא, דיבר עם אשתי, לא איתי. אבא. רגע, הגעתי סדר ערב. צריך להתברר. עכשיו הוא גר ליד הסבתות. שתי הסבתות. לקחת אופניים החשמליים לשם, 5 דקות לכל כיוון. אז אשתי אמרה לו, עשה סדר ערב, תתברר אצל הסבתא, כל החיות שלך שמה. בדיוק הייתה קטנת סבתא. לא שהוא צריך את החיות שלו כדי להגיע לסבתא. אז זה בסדר, הלך להתברר קצת. אבל אני באמת חושב, בסדר, אתה נמצא בהתחלה, אתה מרגיש שאתה צריך להתברר, תתברר. זה טוב לך להתברר. תעצור רגע, תשאל את עצמך. בפעם הבאה תשאל את עצמך, אני באמת צריך את העברור הזה? אני לא צריך. שים שוטר, שים שופט בשער, לפני שאתה יוצא. שאל את עצמך, כן או לא? לפעמים השופט יגיד שכן, לפעמים השופט יגיד שלא. תהיה אמיתי, אתה לא יודע להיות אמיתי עם עצמך. שים לך שופט ושוטר אחר, שיעזור לך לחשוב. בתוך הדבר הזה, תשמרו גם למסגרת הלימודית. עכשיו לסדר גמורה, סדר גמורה. קשה לכם סדר גמורה, אתם רוצים להשאיר רבע שעה בסוף, להתעוררות, קצת ללמוד אורות התשובה, בסדר, אורות התשובה. אבל צריך להבין, בניין של תלמיד חכם נבנה לימוד משן לחם. גמרא, רש"י, אם מצליחים תוספתים, בכלל. רב אברהם היה אומר את הנוסחה, גמרא, רש"י, תוספות, תלמיד חכם. זה היה המשוואה של רב אברהם. גמרא, רש"י, תוספות, תלמיד חכם. אתם רואים שתוספות מעכב מאוד. אפשר לעשות תוספות נבחרים, תלו כבר את הרשימה של בית אל. נתלק, מה זה, זה מסכת? נעביר, יש רשימה בבית אל, תוספות עם נבחרים. בסדר, גם טוב. אתה רואה שיש תוספות, זה מסבך אותך. מסבך אותך מאוד. אתה מרגיש שאתה לא יכול להתעכב עליו, זה משביט אותך. זה מוריד לך את השמחה בלימוד, בסדר, אז דלג, תעבור לתוספות הבא. אתה לא חייב זה. אבל לדעת מה, באמת מה השאיפה. מי שרוצה לגדול, צריך לגדול בגמרא. שם נמצא גור מחצבתנו. תדעו לכם, אחרי זה הרבה הרבה, בשנים אחרי זה, הרבה פעמים הגמרא מוצאת, אני צריך להכין את השיעור הזה פרשת שבוע, לוקח לי המון זמן להכין אותו. קושי מצליח, כשהייתי פה מישיב סדר צהריים, אז הצלחתי ככה בסדר צהריים לזה. אבל בהמשך הזה, אני כמעט לא מצליח לפתוח. אתה צריך להכין את השיעור, אז אתה פותח קצת גמרא פה, קצת גמרא שם. אבל אתה לא מצליח ללמוד על הסדר. אז תראו, יהיה מצבים, שזה השנים מעכשיו, עד שיעור חי, תת, זה השנים שבאמת כל כולכם אפשר להשקיע בגמרא. והדבר השני זה שאיפות. באמת לשאוף רחוק. לא להתבייש עם השאיפות. לרומם את השאיפות. זה המלך הפנימי שיש לכל אחד ואחד בתוכנו. באמת לרומם את השאיפות. לא להישאר רק עם שערים, כי השערים זה מאוד מאוד מתיש. לא להיות כל היום עם ביקורת פנימית. פעם שאלו הם, נו ברח לי, אחד מגדולי ישראל. קיצור, כמדומני שגם היה גם חכמי המוסר, נפגש איתו אחד החברים שלו מהילדות, שאלת אותו, תגיד איך אתה יצאת ככה, ואני יצאתי עגלון, בסוס ועגלה, מוביל דברים. אז הוא אמר לו, תראה, אתה כל השנים בישיבה, כל הזמן בדקת איפה אתה לא בסדר. אני כל פעם ראיתי, הסתכלתי בסוף היום וראיתי איפה אני בסדר. מה כן עשיתי טוב היום? זה כל כך שימח אותי, שזה נתן לי כוח למחרת, להיות עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר כמאמר השיר. אז זה גם, כשאנחנו שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך, זה לא עכשיו אשמנו בגדנו כל היום. לבוא ולהיות ככה, להיות זה. צריך להיות בן אדם בריא. לא כל היום להגיד זה, לא, זה אני עכשיו לא בסדר, אני חורג. אני פה, צריך להיות בריא בנפשנו. להיות שמחים עם בן בנפש. אז אני אומר, השופט והשוטה, לפעמים צריך לאפשר. אז לא להיות כל הזמן זה, אלא באמת לשבת. עיקר החשבון נפש, זה בדברים שאנחנו כן עושים טוב. הצלחת ללמוד סדר בוקר? סדר צהריים היה שלפצח? אל תתמקד בזה עכשיו, אל תתבאס. כשהבן שלי בא, אומר לי, אבא, סדר צרב היה על הפנים. ואני שואל אותו מיד, ואיך היה בבוקר? היה מצוין. נו, אז מה אתה מתמקד בסדר ערב? אז זה היה מצוין. בסדר, אז זה היה על הפנים. בעזרת השם, בסדר ערב הבא, יהיה יותר טוב. אתה יודע מה זה סדר בוקר טוב? סדר צהריים מוצלח? הסדר אחד לא הלך טוב. אז זה אנחנו עכשיו נפיל את כל הדברים הטובים שקרו במהלך היום. שופטים ושוטרים זה לא צריך להיות כל היום מלכה עצמית. צריך לשמוח במה שאנחנו עושים. באמת להיות אנשים בריאים. ואנשים בריאים צריך להיזהר. לא להיות בריא ולתת דרור לכל הרצונות הבהמיים שלנו. אלא להיות באמת אנשים בריאים. ולהיות קשובים. גם לשערים, גם לפתחים, גם למלך. בהרמוניה של כל הדברים האלה, באמת לצאת לדרך, שיהיה בהצלחה לכולם.